סיפורים חיים, שעה של סיפורים ומוזיקה טובה. אתם מוזמנים לספר על אירוע ששינה אתכם או את תפיסת עולמכם. מגיש אלעד וזנה.
שלום וסלם למאזינים ולמאזינות מירושלים אל-קודס. שוב אנחנו איתכם בתוכנית סיפורים חיים בכל השלום בערוץ בעברית. היום עוד פעם נביא לשער נפשכם את הסיפורים האותנטיים של אנשים שחיים לידינו. לפעמים עוברים ואנחנו לא רואים אותם. לפעמים אנחנו מביטים, בוחנים. אולי פעם יצא להחליף מילה. היום אתם מוזמנים לשמוע סיפור מחייהם. בין הסיפורים נשמע שירים מגוונים מהעולם ומהאזור כולו, שירים עמוקים ואף מלנכולים, אך מלאי תקווה. וגם מחשבות והגיגים שברשותכם אניח על מפתנכם. ואתם תבחרו אם להקשיב ואם לקחת ללב במובן האנושי של המושג. אז אם אתם מעוניינים גם לשתף בסיפור מחייכם על שינוי, תוכלו לשלוח מייל לכתובת eladvazana@strudel.com eladvazana@strudel.com. מקווה שתהיה לנו שעה אמיתית ביחד.
רדתני עמרי כי ג'ת מנענדק מנענדק למור אלי שרקתו כאן מנקסק מנקסק وحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة البارح كي كان لي رفيق رفيق اليوم كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق وحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلق نغلق قول عليا كيما حبي مش بالدالية دعاية زيدو نقص كيما حبي الناس يحبو الحكاية كعلى بالي أنا واش نسوى نسوى قول لي شكوني حبيت راسو الدوا غدوة تخليك في حالك وانا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 من عندك المرة اللي شربته كان من كاسس من كاسس وحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا برح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي وطريق وباب الماضي نغلقه 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 بالماضي نغلقوا نغلقوا نغلقوا
שלום פחילי.
שלום לך.
מה שלומך היום?
היום בסדר גמור.
במה אתה עוסק היום?
היום אני מנהל מרכז קהילתי יהודי ערבי בשכונת וולפסון באקו.
ומה מעסיק אותך ביום זה ממש היום?
היום אני ממש באמצע עכשיו הייתי בישיבה בקשר לגיל הרך. נושאים של חוגים של גיל הרך, יהודים וערבים.
הבנתי, אז מהישיבה יצאת ואתה איתנו.
כן.
אוקיי, פחילי, איזה סיפור אתה בוחר לספר לנו על שינוי בחייך?
אני, יש לי כמה סיפורים, אבל יש לי סיפור מאוד מעניין שהייתי ילד קטן.
כן.
ואני אתחיל בסיפור הזה שההורים שלי, 48, גרו בכפר, קראו לו אל-קורסי, ליד עין גב, בגבול בין טבריה, בגבול בין ישראל, לסוריה. אבל לפני 48 זה היה שייך לפלסטינים ולסורים. אז אחרי פרוץ המלחמה ב-48, אז כל המשפחה שלי נכנסו לסוריה. אבא שלי ואמא שלי נשארו לשמור על הבית ועל האדמות ועל העדר. אבל עם הזמן כולם נטשו את הכפר ועברו הכפר לדבריה, מדבריה לחיפה, מחיפה לאקו, ונשארו באקו. אני נולדתי אחרי 6 בנות. בני לי בן אח שלי הקטן 6 שנים. אבא נפטר כשהייתי בגיל 6. אח שלי היה בן חודש, 6 בנות יותר גדולות ממני, עם אמא לבד, והיא צריכה לדאוג לפרנס את המשפחה בלי אף קרבת משפחה בארץ.
זה כבר באקו היה?
כן, הכל זה היה באקו.
אוקיי.
ואז המצב היה מאוד מאוד קשה. אמא נאלצה ללכת לעבוד עם שתי האחיות שלי, עזבו את הבית ספר, בשביל לפרנס את המשפחה. ואני שהגעתי לגיל 13, אני החלטתי גם ללכת לעבוד ולעזור למשפחה. המזל שלי, אחד השכנים שלנו עבד בקיבוץ עין המפרץ, הוא סידר לעבודה בקיץ הגדול בחופש, לעבוד בתוך הקיבוץ. ואז בגיל 13 התחלתי לעבוד בקיבוץ, הייתי עובד 12-13 שעות ליום, וילדי הקיבוץ עבדו 4-5 שעות ליום. אבל אחר צהריים הייתי רואה את הילדי הקיבוץ נכנסים למועדון של הקיבוץ, והיו לבושים עם חולצות כחולות, עם צרוך לבן. למחרת שאלתי את החברים שעבדתי איתם, אז אמרו לזה, קוראים לזה תנועת השומר הצעיר, שזה תנועה ציונית, מועדת לנוער של הקיבוץ. ואז שכנעתי אותם בקצרה שאני אקבל חולצה ויהיה אחד מהם, ונתנו לי. ואז זה היה המגעים הראשונים שלי שאני עם נוער במעדון, לא רק עובד איתם, אלא אני גם במעדון איתם. בעתיקה, באקו עתיקה, בזמנים ההם היו יהודים, אבל יהודים שבאו מארצות ערב. כמעט היה, אתה לא היית להבחין בין יהודי לערבי שם, אותו המנטליות, אותה מנהגים. גם כל היהודים דיברו ערבית, לא עברית שם, אבל שבקיבוץ כולם דיברו עברית, ואז הייתי חייב להתאקלם ולהיות אחד מהם. וזה נוער אחר, נוער שכל הילדי הקיבוץ הם לא מעדות המזרח, כולם יודעים את זה. אז היה מנטליות אחרת, התנהגות אחרת, הכל היה אחר לגמרי בשבילי. ואחרי ככה שבועיים, שלוש בקיבוץ חיבבו אותי והבינו את המצב הקשה של המשפחה וכמה אנחנו סובלים, אין לנו אף אחד בארץ, ואז החליטו לעזור לי והתחילו לתת לי כל מיני אקסטרה אוכל מהקיבוץ, אם זה גבינות, אם זה בשר, אם זה דגים, עופות, כל מה שבא בקיבוץ נתנו לי בשפע, והתחלתי להחזיר את זה הביתה. ואז היה משהו מאוד מאוד בסיסי לבית, שיש לנו אוכל בשפע. והייתי הולך שלושה ימים בשבוע אחרי צהריים למועדון, אבל אני לא אמרתי לאף אחד מהחברים שלי או להורים שלי שאני מצטרף לתנועה של השומר הצעיר, למה פחדתי. ואז הייתי אומר להם, אני הולך ועובד שם. וזה נמשך כמעט ארבע שנים, משנת 71 עד 74, שסיימתי את התיכון. ובמשך כל השנים קיבלתי מאוד מאוד עזרה מהקיבוץ ומהנוער שהייתי איתו. 74 סיימתי את הלימודים, כל החברים שלי הלכו לצבא, רציתי גם אני להתגייס, אז אמא לא הסכימה, אז כעסתי, נסעתי לארצות הברית. נסעתי לארצות הברית, שם התחלתי ללמוד אנגלית, ואז סידרתי לעבודה במסעדה. אחרי חצי שנה היה לי מזל שעבדתי באמת מלון חמישה כוכבים, ובעל המלון היה יהודי, והכרתי אותו, ולאט לאט התחברתי אליו, וביקש ממני גם ללמד את הילדים שלו עברית, והתחלתי ללמד את הילדים. אחרי חצי שנה הפכתי להיות בסיטר של הילדים שלו, ומאז הייתי בן משפחה, והמצב הכלכלי שלי השתפר. קיבלתי ממנו אוטו, כסף, עזרה בלימודים, בכל דבר שרציתי קיבלתי גם עזרה ממנו. ואחרי שנה הוא החליט שייתן לי חדר במלון שלו, שאני אגור בתוך המלון, הייתי בסחירות. הייתי משלם $500 לדירה, הכסף הזה הייתי שולח את זה לאמא, ואמא הייתה מפרנסת המשפחה ושלחה שתי אמא אחיות שלי ללמוד באוניברסיטה, והמצב השתפר יותר ויותר בזמנים ההם. וזה לקח לי כמעט ארבע שנים. אחרי שסיימתי, אז החלטתי לחזור לארץ. אז באותו ערב שבעל המלון, קראו לו דיוויד, הוא עשה לי מסיבה, ואז נתן לי מעטפה מלאה בכסף, זה היה $5,000. הוא אמר לי, אז אני דיברתי לו על החזון שלי שאני אעזור לאקו ויקנה דירה בשכונת וולסון. אז הוא עשה סקר מה העלות הדירות בשכונת וולסון, ואז הדירה הכי טובה הייתה $5,000. אז הוא נתן לי את הכסף לקנות דירה ולהתחיל חיים חדשים בארץ. ומאז חזרתי לאקו, קניתי דירה בשכונת וולסון, ואמרתי זהו, אני שתי משפחות יהודיות עזרו לי ועזרו למשפחה שלי, שינו את החיים שלי. זה בקיבוץ וזה דבר בארצות הברית. אני הולך לתת כל דקה מהזמן הפנוי שלי לתרום ולעזור לאחרים, לילדים במיוחד, ילדים עניים, למה אני סבלתי בילדות הרבה, ואני מבין מה זה עוני. ואז למזלי היה מקלט ציבורי בתוך השכונה, שפסתי אותו, פתחתי אותו כמעדון. התחלתי לעזור לכל ילדים יהודים וערבים.
איזה גיל זה היה? בן כמה היית אז?
אני הייתי אולי בן 21 וחצי, 22 ככה.
כבר פתחת את המועדון בגיל 21?
כן, בגיל 22 פתחתי את המועדון בעצם. ממש.
במקלט השכונתי של שכונת וולסון?
של שכונת וולסון, כן. שיפרתי אותו והתחלתי להביא ילדים, תתם שורי עזר, כל מה שרצו עזרה, אז תמכתי ועזרתי. ואז מזל מזלי עוד פעם שוויביאן דפלד קלור, מקרן קלור, מאנגליה, זה משפחה יהודיה עשירה שביקרה בעכו ורצו לתרום. אז היא ראתה את הילדים היהודים והערבים בתוך המקלט ושאלה אותי מה אני עושה. אז אמרתי לה, סיפרתי לה את הסיפור שלי ואמרתי לה שיש לי חזון לבנות מרכז קהילתי יהודי ערבי עצמאי בעכו. ואז היא נתנה לנו את הכסף ובנינו בשנות 91 קומה אחד למרכז והתחלנו לעבוד רק עם ילדי השכונה. עם הזמן היה ביקוש גדול מהתושבים, מעכו יהודים וערבים, אז נאלצתי לבקש עוד פעם כסף מהקרן, ונתנו עוד פעם כסף ב-98, ובנינו עוד שתי קומות על הקומה הקיימת. והיום יש לנו בניין של ארבע קומות, כל קומה 350 מטר מרובע, אנחנו פתחנו מאז, אז בשנת 2000 פתחנו את הדלתות לכל תושבי העיר, יהודים וערבים, מי שרוצה לבוא ללמוד במרכז אצלנו, אהלן וסהלן, כל המחיר מסובסדים ללא מטרת רווח, ולציין זה המרכז היחידי בארץ שהוא עצמאי, לא שייך לחברה למתנסים, לא שייך לעירייה, לא שייך לאף גוף ממשלתי, הוא שייך לעמותה יהודית ערבית שהקמתי ויזמתי בשנות 85, שמנהלים את המרכז, ואני משנת 90 עד 98 ניהלתי את המרכז בהתנדבות, כל יום הייתי בא אחרי העבודה מ-4-9, רק אחרי שבנינו שתי קומות נוספות, אז הקרן ביקשה ממני לנהל את המרכז באופן משרה מלאה, ואז הפכתי משנות 2000 לקבל שכר, והיום אני מנהל את המרכז, שהמרכז היום נותן מענה ל-1,800 תלמידים יהודים וערבים באקו, ואז יש לנו צוות של 28 אנשים שזה מורכב מיהודים, מערבים, מיהודים עולים חדשים מברית המועצות, מילדים, ממורים קפקזים, דרוזים, נוצרים, הכל. זה משהו שאין כמו בכל המדינה היום.
נשמע מדהים המקום הזה. אתה היית בקשר עם דיוויד קראו לו, מארצות הברית?
כן, אני הייתי דיוויד, אני הייתי בקשר טוב איתו, אבל הוא נפטר, והיום אני עם אחד מבניו רק בקשר, ושאר הבנים ניסיתי כמה פעמים, יש עוד בת ובן, אבל כנראה לא מעוניינים.
והחבר'ה מהקיבוץ?
סליחה?
החבר'ה מהקיבוץ, החברים שהכרת אז?
לא, כבר מזמן לא ראיתי אותם, אני חושב שכולם עזבו את הקיבוץ אפילו היום.
הבנתי.
זה כבר עבר מעל 30 שנה.
כן. הם בטח לא דמיינו מה שהם נתנו לך יהפוך לכל כך הרבה לאחרים.
כן, תשמע, אני מכיר כמה מהמבוגרים שם, שבאמת עבדתי שם, אני מכיר אותם טוב. אבל את האמת, הצעירים מזמן לא ראיתי אותם. מזמן.
יופי, סיפור מרתק על מה שקרה. זה שנים לפני, התחיל לפני למעלה מ-35 שנה?
נכון, נכון. כן. מ-71 זה התחיל.
כן. אני ממש מודה לך, פחילי, על השיתוף הזה.
תודה לך. וישר
כוח על העשייה.
תודה.
להתראות.
יום טוב. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing or nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear me knocking. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running
cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. Call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall,
שלום לסבתא סול.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה.
שלום חברה, הכל
טוב, הכל טוב, כן.
יופי.
מה את עושה היום?
היום עושה שוודר לנכדה.
כן.
סורגת, כן.
את יושבת בבית וסורגת סוודר?
כן, סורגת. שלי שעמם לי.
כן.
כל פעם עושה משהו, פעם רוקמת, פעם... כן.
יצאת החוצה ליום היפה הזה?
מה יש?
היית בחוץ היום?
לא, לא, לא יצאתי. לא, יצאתי, כן, כן, יצאתי. היה לי פייס, והלכתי להחליף אותו. הביתי ארבע. חשבתי ארבע, נקבל שחום. שעה קיבלתי רק 52 סיכר.
זה המון, יפה.
בסדר, רק בגלל לצאת.
מעולה.
לעבר שמד.
טוב, אני רוצה לשמוע את הסיפור שאת בחרת לספר היום.
מה?
את יכולה לספר, ביקשתי ממך מקודם לבחור סיפור.
כן, כן.
את יכולה לספר אותו.
מההתחלה הייתי יוצאת לכל מקום, מתלבשת, אפילו נוסעת לאמריקה, ומתעילת והולכת לחברות. אחרי שקראת המקרה של הבן שלי שנהרג, עזבתי הכל. והייתי יושבת בבית רק בוכה, בוכה, כל הזמן בוכה. ועוד הנכדה שגם נהרגה איתו, נתנה לי תמונה לפני שקרה המקרה, נתנה לי תמונה של הסבתא, תשימי את התמונה שלי על השפרייה. כל הזמן תסתכלי. והתמונה תמיד מסתכלת עליה ובוכה. באה שכנה שלי, אמרה לי, למה? תורידי את התמונה לחדר אחר. הורידה אותה, אני החזרתי אותה. וכל הפעם בוכה, ונזכרת ובוכה. בפעם אחד השכנה אמרה לי, למה את יושבת ככה כל הזמן בוכה? תצאי לקניות, למה את ככה לא יושבת? הוציאה אותי. פעם הראשונה שאני יצאתי, כל אחד שפגשה אותי, מה קרה לך, כאב לנו, אני מתחילה לבכות ברחוב. כל פעם אמרה לי, טוב, אין דבר, פעם הראשונה, פעם השנייה, לשאולו אותך יותר. הייתי יוצאת, התרגתי. בסוף לא עבר לי, אני יושבת בבית בבוכה. הלכתי למועדון, קשישים, התנדבתי. שם הולכת, עושה רקמה, עושה פרחים, עושה דברים, ועוזרת להם, וזה לפחות שוחחת כלום. לא שוחחים תמיד, אבל פחות ויותר. אחרי זה הלכתי למועדון גם של חולי סרטן, גם פעמיים בשבוע מתנדבת, לפחות קצת, אבל לא שוחחים. מגיעים חגים, מגיעים שבתות, אני נזכרת, אבל לא כמו שהיה, יושבת כמו משוגעת, מחדר לחדר ובוכה, כאילו עכשיו קרה. ולא שוכחים, תמיד הכאב נשאר כאב. לפחות פחות בכל זה. זהו.
אז מה שעזר לך קצת מה שעזר לך קצת לצאת מהבכי ומהדיכאון
כן,
זה שיצאת.
שעזר לי, כן. הולכת, אני רואה אנשים אחרים, מדברים, שואלים וזה, מצחיקים, וגם במועדות השני ככה וזה, הולכים הביתה, שוכחים מהכל. אבל לא שוכחים תמיד, מגיעים שבתות, מגיעים חגים, שאני מזמינה, אני נזכרת ש... הייתי מזמינה אותו ואומר לי ניסה לסתי שואל אשתו עד שאמרה לו כן ואומר לי כן אל תעבדי קשה אמא אל תעבדי קשה אם קל לך אני אומרת לו קל לי הכל בסדר יאללה רק שתבוא היה בא כאילו בא לי משיח בשמחה שהוא בא מה לעשות זה ככה
ואם את יכולה להגיד, יש משהו שאת רוצה להגיד לאנשים שאיבדו מישהו שיקר להם בחיים, שיכול...
אני לא שומעת.
האם את רוצה להגיד משהו, אם מישהו איבד אדם בחיים שלו חס וחלילה, את רוצה להגיד לו, מה את רוצה?
מישהו אחר.
כן, מה את יכולה להגיד לו שאולי יעזור?
שאני מבקרת אותם.
לא כל בן אדם ששומע אותך ועכשיו... את יכולה...
אני לא יודעת מה להגיד.
בסדר.
לא הבנתי מה.
חשבתי שאולי מי ששומע אותך, וגם איבד מישהו בחיים שלו, יקר, אולי שישמע אותך אומרת לו משהו, שיעזור לו.
על מה שקרה לי?
כן, או שמה ש...
כואב להם בטח, כואב.
כן.
לכל אחד כואב. אפילו לא רק לא מספר את כל השיפור. רק שאומרת להם ככה וככה וכואב, באמת כואב. רק השבוע שחלמתי אותו ושיפרתי לעוזרת כאב לה. חלמתי אותו השבוע. נגיד לך מה?
כן, כן, בטח.
חלמתי אותו שכאילו בבית של נשים, ועומדים אני ונשים, והוא אומר לי, מה את רוצה אמא? את רוצה לבוא לבית לעשות שבת? לא רוצה של נשים, רוצה לבוא בבית שלך, שלך. אמרתי לו, כן. אמר לי, טוב, אם תבוא אני אבוא לעשות שבת גם אני איתך. אמרתי לו, אבל אורלי, אשתך, אמר לי, אורלי הולכת עם המשפחה שלה, ואני אעשה שבת. והיא באה, עשה שבת, ולמחרת כאילו צריך לקום מוקדם, יתבוא משאית של צבא, שיחזור לצבא. בדיוק נשים טלפן, אותו היום אמר לי, אמא, בבוקר, בחר אני אבוא לקחת אותך אליי. אמרתי לו, בסדר, כרגיל. בערב אמר לי, אמא, את יודעת, אני בא לשבת אליך. אמרתי לו, בסדר. והנה החלום, שאמר לי לבוא, הנה. והיא באה לשבת. ואורלי נסעה לצרפת, כאילו שכאילו היא לא עושה שבת איתנו.
מדהים.
הבנת?
כן, כן.
כאילו אני אבוא לעשות שבת איתכם, תעשי בבית.
כן.
ובדיוק עשיתי בבית.
סבתא, סול, את תכף בת 84? כמה?
על מה?
את כבר, יום הולדת שלך בעוד כמה ימים, בת כמה תהיי?
לא, את לא יודעת. ב-25 לחודש.
ובת כמה תהיי? בת כמה?
גומרת את ה-83.
כן, תהיי בת
84.
טוב, אני קודם כל רוצה להודות לך על על הסיפור והשיתוף הזה, ו... לאחל לך...
לא שומעים הרבה.
לא שומעים טוב? אני אדבר יותר חזק. שאני רוצה, אני אומר לך תודה על השיחה הזאת, ומזל טוב על היום הולדת, שיהיה לך בריאות, ולכל הילדים שלך.
תודה. שתגדל יותר ממני. לא רק בגיל שלי, גם יותר.
תודה רבה.
אז 120.
גם את, אמן.
ויתן לך שמחות ו... בריאות וכוח ותצליח בכל דבר כפרה לך
אמן
יאללה בבא
להתראות
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai, elle était si jolie. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonne tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Je n'oublierai jamais.
אני זוכר את עצמי כילד חופשי בגבעות של אופקים. הייתי אוהב להפליג בדמיון שלי לכל מיני ארצות ולכוכבים. הייתי מבריז משיעורים והולך עם החברים שלי בונה מחנות בהרים. ופשוט לא יכולתי לקבל מרות, שיגידו לי מה לעשות. כשהייתי ילד יותר גדול ויותר חזק, התגייסתי לצבא. היה חשוב לי לעשות משהו עם משמעות, אז הלכתי לכל מיני, כל מיני יחידות צבא חשובות, מיוחדות, וכל פעם שעברתי את המבחנים והגעתי לרגע של החלטה, שאלתי, האם אני צריך להשתמש באלימות אם אני אצטרף אליכם? כשאמרו לי כן, אמרתי לא, תודה. וככה התגייסתי כמו כולם ביום הראשון לצבא, ושלחו אותי לשריון, אמרתי לא. דוד שלי נשרף בתוך טנק, כולם אמרו לי אל תלך, וידעתי מה כוח העוצמה של האש של טנק. לא שידעתי מה אני יכול לעשות, אבל ידעתי שלהרוג אני לא רוצה. וכיוון שסירבתי, שלחו אותי לכלא. נכנסתי לכמה ימים לכלא, ואחרי כמה ימים נכנעתי, ללחצים, לתיזוזים ולדיכאון של ציפור בכלוב. פשוט לא יכולתי לסבול את המקום הצפוף והמחניק והמדכא הזה ללא אור. הלכתי לשריון. אמרתי לעצמי, יאללה, אני אעשה... אם כבר אני צריך לעבור כאן 3 שנים, אני אעשה את זה... אני אעשה את זה כמו שצריך. אז התגייסתי לשריון והלכתי לטירונות. לקח להם בערך חודש ליישר אותי ולגרום לי להיות צייטן. בהתחלה הייתי הולך עם החולצה בחוץ, עם השיער לא מסופר, לא מגולח, ואחרי הרבה תיזוזים שבהם הקפתי את המגרש עם איזה 20 קילו על הגב, והרבה צעקות הצליחו להפוך אותי לחייל למופת. עצמתי את עיני החופש שלי, צמצמתי את מרחב הראייה, וראיתי רק מה שיש ישר מול הפנים שלי, לא הצידה. כמו איזה סוס עבודה עם רטיות, או כלב ששמים לצווארו קונוס כדי שלא ילקק את הפצעים בגופו. ככה, אחרי כמה חודשים נהייתי מפקד טנק מצטיין. פעם באחת הפעמים שבהם שירתי בגדה המערבית, קיבלתי בתור מפקד משימה. שלחו אותי ויחד עם 15 חיילים שעליהם פיקדתי, לעשות מערב באיזשהו הר בגדה המערבית. למרגלות ההר הזה היה כפר שהצבא רצה למצוא שם מבוקשים. כל פעם שהם היו נכנסים לכפר, המבוקשים היו בורחים להר הזה שליד הכפר. אז הפעם הצבא אמר בוא נתחכמה לו, ושלח אותנו, אותי ואת 15 החיילים שפיקדתי עליהם, כל הלילה ללכת בדרכים מוסתרות ולהגיע לראש ההר הזה שמעל הכפר. ושם אנחנו נחכה למבוקשים שיברחו מהכוח שייכנס לכפר. בעצם עשינו איזה אמבוש. חיכינו להם לפנות בוקר. כשהגענו לנקודה שבה היינו צריכים להגיע, ותכף מתחיל המבצע הזה, קיבלתי פקודה בקשר לזוז עוד כמה מאות מטרים לכיוון מסוים. קמנו והלכנו לכיוון הזה, וממש במקום המקום הזה שבו היינו צריכים לערוב, לפתע ראיתי ילד בן 8 או בן 10 יושב על סלע וקורא בספר. הוא לא הבחין בנו בכלל כשבאנו מרחוק, ורק ממש כשהייתי 2 מטר ממנו הוא הבחין בי. החיילים שלי עוד היו 10 מטר מאחוריי, כבר בעמדת מערב, ואני ניגשתי אליו והוא קפא על מקומו. הוא הביט בי בעיניים מפוחדות ופשוט לא זז. ידעתי שאני צריך לעשות משהו בעניין ולא ידעתי בדיוק מה. לכן הרמתי קשר למפקד של המבצע ואמרתי לו, תשמע, יש כאן ילד בנקודה של המערב, מה לעשות? המפקד מיד נתן לי תשובה, הוא אמר לי, תקשור אותו עד שנסיים. בלי לחשוב הרבה, הוצאתי את האזיקון שהיה אצלי, לקחתי עוד אזיקון מאחד החיילים וקשרתי לו את הידיים ואת הרגליים. וככה הוא נשאר על מקומו על הסלע, ואני התחלתי ללכת לכיוון החיילים כדי להתחיל את המבצע. כמה מטרים אחרי שבעודי הולך לכיוון החיילים שלי, משהו קרה לי להסתובב חזרה ולהביט בו. כשבאתי בו, כאילו שאיזה רוח חזקה, איזה בום חזק מהכיוון שלו, הגיע אליי. פתאום הרגשתי ערום. פתאום הרגשתי שאין לי מדים, שאין לי נשק. פתאום ראיתי אותו, את הילד הזה, המפוחד והוא קשור, ואני הבנתי שאני עשיתי את זה. פתאום המרחב ראייה הצר הזה שהיה לי, פתאום הוא נפתח. פתאום ראיתי את ההר שמסביב, את השמיים, את הילד הזה, ופשוט לא יכולתי להשאיר את המצב איכשהו. מיד הלכתי לחיילים ואמרתי להם, תשמעו, אני חייב לשחרר אותו. הם הסתכלו עליי ומיד אמרו, מה פתאום? מה אתה עושה? מה, אתה משוגע? אתה תלך לכלא? אני קצת התווכחתי איתם, אבל מתישהו הבנתי שאני פשוט לא יכול להשאיר אותו עוד רגע כך. ניגשתי אליו ועם הסכין חתכתי את הזיכונים שהיו קושרים אותו. הילד הביט בי לרגע, ופעם ראשונה ראיתי מישהו מסתכל לי בעיניים בצורה כל כך אנושית. פתאום ראיתי את האדם שבילד הזה. מיד אחר כך הוא קם ורץ כל כך מהר במורד ההר הזה, לתוך הכפר. אחרי כמה דקות שמענו הרבה שריקות מכיוון הכפר, ודי מהר הבנו שעובר מסר בתוך הכפר שיש חיילים באזור, ושצריך להיזהר ולנקוט בצעדים. המבצע הזה נכשל, והצבא לא תפס אף מבוקש. ואני גם הבנתי אחר כך את המשמעות של המעשה, שבו אולי סיכנתי את החיילים שהיו באחריות שלי. וגם הייתי בר מזל שאף אחד לא סיפר על מה שקרה, וגם לא נכנסתי לכלא. מה שאני יודע, שבאותו רגע שחתכתי את הזיכונים מהידיים של הילד, שחררתי את הילד שבתוכי. שלום מיכל.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
איך אני מוצא אותך היום? מה מעשייך היום ביום זה?
מה מעשה היום?
כן.
כרגע אני יושבת ומתבוננת אל הבקעה.
כן.
רואים גם את הבקעה, גם את פסגת זאב, את ירדן כמעט. זה מה שאני עושה ברגע זה.
בבית.
בבית.
טוב, מיכל, אני מזמין אותך לספר את הסיפור שאת בוחרת להביא לנו.
אוקיי, אז הסיפור שלי מתחיל בשנת 2000, כשבעלי לשעבר ואני רצינו להקים בית, וחיפשנו דירה, רצינו לקנות דירה. מהר מאוד הבנו שמבחינה כלכלית, אם אנחנו רוצים להיות בירושלים, אנחנו נוכל לעשות את זה רק בגילו, או ברמות, או הרחומה, או בפסגת זאב. ובסוף באמת קנינו דירה בפסגת זאב. באותה עת אני הייתי בתחילת דרכי מבחינת ההתעוררות הפוליטית, ההבנה הפוליטית של המציאות. וזמן קצר אחרי שקנינו את הדירה, הזדמן לי להיות במחנה פליטים שועפאט, שנמצא בסמוך מאוד לפסגת זאב.
Okay.
או שמה יש לומר, פסגת זאב נמצאת בסמוך אליו. הצטרפתי שם לפעילות של הוועד נגד הריסת בתים. באנו לסייע בבנייה של בית שנהרס זמן קצר קודם לכן, בחסות ממשלת ישראל.
כן.
הביקור הראשון הזה במחנה הפליטים שועפאט היה מהמם, אבל היה רגע אחד במיוחד שהיה מאוד עוצמתי עבורי ומכונן בתפיסת העולם שאימצתי. ניצבתי שם בין הריסות הבית והשקפתי קדימה וראיתי את השכונה או התנחלות שבה גרתי, פסגת זאב, והיה ניגוד משווע בין ההריסות שבליבן עמדתי לבין השכונה הגדולה הזאת שהיום היא כבר בממדים של עיר שניצבה מולי.
אתה מראית את המקום שקנית בו בית מנקודה אחרת.
נכון. בעצם במקום שבו עמדתי הייתה תנופת הרס מאוד גדולה. הבתים הדי כפת הרש נקרא להם, הבתים שנבנים שם בעמל רב ובדוחק אחד לשני, נהרסים חדשות לבקרים. ואז תנופת הבנייה, תנופת ההרס שהפיינה את המקום שבו עמדתי, מול תנופת הבנייה שמאפיינת את פסגת זאב עד היום, שבה כל הזמן נבנים עוד רחובות, רחובות חדשים, עם אין ספור דירות יפות וחדשות, מטופחות. הניגוד החריף הזה היה מהמם עבורי. בעצם אותה יד שבונה בבולמוס בפסגת זאב, הורסת בבולמוס במקום שבו אני עמדתי. וההבנה הזאת, גם ההבנה כשלעצמה וגם ההבנה כיצד זה נראה ונחווה במקום שבו עמדתי, הייתה עבורי מאוד עוצמתית. זהו.
ומה עשית עם זה? זה כזה כזה הלם שאת מתארת שחווית שם.
כן, גדול. טוב, לצערי לא עשיתי הרבה מאוד, אבל עשיתי לפחות בקטנה פה ושם, הצטרפתי לפעולות, ניסיתי לדבר אל לב אנשים שגם יבואו, אפילו הצלחתי לארגן כמה סיורים, להביא אנשים לאותו מקום, להראות להם כיצד זה נראה, מהצד השני. התחלתי לטפח קשרים בין אישיים, בין אנשים שחיו באותו צד שני. מתוך הבנה שהקשרים האישיים הקטנים האלה מאוד מאוד חשובים.
והמשכת לגור בפסגת זאב?
סליחה?
ואת עדיין גר בפסגת זאב?
אני עדיין גר בפסגת זאב, כן.
זאת אומרת, ואיך את מרגישה עם ה... זאת אומרת, איך זה לחיות שם אחרי שנודע לך מה שגילית?
זה מורכב, וכמובן שיש בי רגשות או מחשבות לכאן ולכאן, יש בי אמביוולנטיות. אבל קודם כל אני מזכירה לעצמי שאני חיה במקום שבו הייתה קודם לכן אדמה, ולא בתים שגורשו מהם אנשים. אדמה שבחלקה הקטן, אני חושבת, הייתה מעובדת. יכולתי לחיות ברמת אביב, אבל חורבות של כפר, זה נראה לי פחות, פחות רצוי.
כן.
אני חושבת שכל החלוקה הזאת של הצד הזה של הקו הירוק והצד ההוא של הקו הירוק, היא ראייה חלקית בלבד של המסובכות של המצב. וחוץ מזה, אני חושבת שחשוב שמי שיחיה פה,
כן,
יחזיק, כלומר שיחיו פה אנשים שמחזיקים בתפיסת עולם שהן חורגות מהנורמה המקובלת כאן, ומקיימים קשרים טובים עם אנשים שחיים פה בכפרים והשכונות הערביים מסביב. לא רוצה להגיד שכנות, חיי שכנות תקינים, אבל אני לא הייתי רוצה שהמקום הזה יהיה אי של שנאה ושל שנאת השונה או של שנאת האחר.
כן. אז בעצם למען זה את יוצרת את הקשרים ומביאה לעוד אנשים את המודעות.
נכון.
של מה שגילית. מאוד מסקרן אותי איך גם מגיבים השכנים שאת מבקרת אותם ומספרת להם שאת מפסגת זאב, וגם איך הם מגיבים השכנים שלך לקשרים שאת יוצרת. זה בטח מורכב.
התגובות נעות בין עוינות לכעס גדול. זו קשת התגובות פחות או יותר. אבל אני... זאת אומרת, זה באמת מייאש ומרפא ידיים. אבל אני חושבת שאפילו אם אני זוכה לפעמים לגרם פה וגרם שם של כן... מחשבה מחדש שאני יוצרת אצל אותם אנשים, שכנים,
כן.
אז עשיתי משהו.
כן. כן, זה הרבה פעמים, הרבה יותר מה שאנחנו מדמיינים, הקשר האישי הזה.
כן.
הוא בעיניי ממש רב ערך. טוב, אני קודם כל מודה לך על האומץ הזה של, 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 של לבוא ולספר לנו ועל הרגישות הזאת, בעיקר במקום הרגיש הזה והמורכב שאת חיה בו. ולא יודע, מה אני יכול לאחל לך שיעזור לך לחיות ביותר, במקום יותר מאוזן, במקום הזה.
שתנופת ההרס, למשל, תיפסק במקומות מסביב לפסגת זאב.
כן. זה יכול מאוד לעזור.
סליחה?
נכון, זה יכול מאוד לעזור. כן. להרבה אנשים.
כן, כן, אין לו ספק.
טוב, אז... וגם שתמשיכי ליצור גשרים כאלו, מאוד חשובים. הרבה פעמים דווקא הקולות מבפנים של מי שחי במקום שנראה... נראה... עוין, הוא כל כך שונה, הוא כל כך חשוב.
כן, נכון.
אז ממש תודה לך גם על זה. שבאת לכאן איתנו.
תודה רבה.
להתראות, מיכל.
עד כאן להשבוע בתוכנית סיפורים חיים, מאולפן של כל השלום בירושלים, אל-קודס בעברית. ושוב נודה לטכנאי, הקול המדהים שלנו, נאסר אבו עדואן, וגם לתמי מולד חיו על הליווי, לרולה עת'מן על הקריינות לפתיח, למיכל גפן על הייעוץ המוזיקלי, ותודה על המרואיינים שהיו איתנו היום וחשפו בפנינו סיפור אמיתי מחייהם. אם תרצו לספר גם אתם סיפור על שינוי בחייכם, אנא שלחו מייל עם תקציר הסיפור לאלעד-וזן-שטרודל-ג'ימל.com E-L-A-D-V-A-Z-A-N-A. ותודה לכם שהייתם איתנו קשובים, שיהיה לכולם שבוע בטוח ובריא.